אני באמת רוצה להיות אימא? כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כבר 30 שנה שאן דוידמן מנסה לעזור לנשים אמריקאיות להחליט. הנשים הללו הן נשות קריירה, מצליחות, עצמאיות, החלטיות בכל תחום אחר של החיים, אבל דווקא בעניין הכי אישי הן חשות אבודות, צועדות במסלול חד-כיווני שסללה להן החברה. רוב הנשים שפונות אליי מרגישות שהן הנשים היחידות שלא מסוגלות להחליט אם הן רוצות להיות אמהות או לא, אומרת דוידמן בריאיון מביתה שבאוקלנד. אני מסבירה להן שיש סיבה לתחושה הזאת, והיא שילוב של בושה, שנובעת מהתחושה כאילו כולם מסביבך יודעים מה הם רוצים, ורק את לא, והחיים בחברה שהיא פרו-נטליסטית. המסר של החברה הפרו-נטליסטית ברור מאוד. את צריכה לרצות ילדים ואת צריכה להביא אותם לעולם. סוף פסוק. אני מנסה להסביר לנשים שזה מיתוס, ושהן צריכות להחליט לבד מה הן רוצות. דוידמן, שפועלת כבר 30 שנה, גם במסגרת סדנאות קבוצתיות וגם במפגשים אישיים, לא מעודדת נשים לא להביא ילדים לעולם. היא רוצה לספק להן חומת מגן מקצועית, צידוק מוסרי שיגרום להן להרגיש פחות אשמות עם מה שנתפס בעיני רבים כביטוי לאנוכיות, להגשמה עצמית במובנה השלילי. יש לי לא מעט מטופלות שלאחר הטיפול החליטו להפוך לאימהות, היא מדגישה פעם אחר פעם, ובאותה נשימה מודה לאלוהים שלה עצמה אין ילדים. בגיל 42 ניסיתי לימיי שהחלים מסרטן, ושנינו היינו בטוחים שאנחנו רוצים ילדים, היא מספרת. שנה וחצי לאחר החתונה, הסרטן של בעלי חזר. באותו שלב החלטנו להקפיא את הזרע שלו, מחשש שהטיפול הכימותרפי יפגע בסיכויים שלי להיכנס להיריון. אלא שהבעל מת כעבור שנתיים, ואין השתמשה בזרע שלו לצורך 6 סבבי הפריה שלא עלו יפה. בשום שלב לא הייתי לחוצה להביא ילדים לעולם, היא מדגישה. עשיתי את זה בעיקר בשביל ההורים שלו שכל כך אהבתי, אבל מבחינתי יכולתי לחיות בשלום עם ילדים או בלעדיהם. אחרי הכל, אם הייתי רוצה ילדים בכל מחיר, הייתי יכולה להשתמש בתורם אנונימי שלא חלה בסרטן, והזרע שלו היה באיכות הרבה יותר טובה. ב-2008 החליטה לשים את הפרק הזה מאחוריה. לא בצנאה, לא במבוכה, ובטח שלא בליווי רגשות אשם. החלטתי לערוך טקס שקראתי לו No Baby Shower, היא אומרת. המטרה שלו הייתה לקבע את ההחלטה, לשים סוף באופן רשמי לכל הנושא הזה של ילדים. לצורך כך, היא מספרת, שלחה מכתבים לכל האנשים הקרובים עליה, החל בקולגות, דרך חברים וחלה בקרובי משפחה, וביקשה מהם לכתוב לה כיצד השפיעה על חייהם. דרך התשובות שלהם ביקשה למצוא לחיים שלה משמעות שאינה קשורה להחלפת חיתולים והתרוצצות עם ילדים מחוג אחד לשני. אחרי שאספתי את עשרות המכתבים שהגיעו אליי, ישבתי עם דניס, השותפה המקצועית שלי, הדלקנו נרות וערכנו טקס מרגש מאוד שבו קראנו יחד את המכתבים. ומה לגבי אלה שהתענו שאת לא יודעת מה את מחמיצה, שלא תדעי אהבה אמיתית עד שלא יהיה לך ילד משל עצמך, שיום אחד תתחרתי שאין מי שיטפל בך? אין בי שום פחד או חשש שיהיה בודדה או שלא יהיה מי שיטפל בי כשאזדקן. יש לי אחייניות שאני אוהבת יותר מכפי שאני יכולה לדמיין, כך שאני לא חושבת שמישהו יכול לומר שלא חוויתי אהבה אמיתית. גם אם לעולם לא ידע איך מרגישים כשאוהבים ילד. כשאנשים אומרים, אני לא יודע מה הייתי עושה בלי ילדים, זה קשור לחיים שבחרו לעצמם. יש אנשים שבוחרים להביא ילדים לעולם כי זה עוזר להם ליצור לעצמם זהות דרך הילדים. כאלה שבוחרים להביא ילדים כי הם לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם. יש לא מעט אנשים שמאמינים שאם יהיו להם ילדים, הם ירגישו נאהבים כפי שלא הרגישו קודם לכן. יכול להיות שזה נכון, אבל מצד שני זה מעמיס אחריות גדולה על הילד ויוצר מצב לא בריא שבו הילד אמור לגרום להורה להרגיש נאהב, במקום להפך. אז דוידמן, כפי שהיא מדגישה, לא מנסה לשכנע לכאן או לכאן. היא בסך הכל מנסה לעזור לכל אלה שפונים אליה, גברים ונשים, לעשות את מה שהכי טוב בשבילם. לנטרל את רעשי הרקע, לא להיכנע למסרים של החברה בסרטים ובפרסומות, או להורים שלא מפסיקים לשאול אם יש חדש, ולחברות שמתעניינות בדאגה אם הכל בסדר. בעיקר מכעיסה אותה אמירה שמופנית כלפי נשים מתלבטות, ולפיה, אם את לא יודעת אם את רוצה ילדים או לא, אולי זה לא בשבילך. המטרה שלי היא לגרום לאנשים שפונים אליי להבין שזה בסדר לא לדעת, כשמשם, מאותה נקודה של אי ידיעה, מתחיל תהליך פנימי שבסופו הם אמורים לגלות מה הם רוצים. אני מנסה לספק להם מקום בטוח שבו יוכלו להגיע לאמת שלהם על ידי ניתוח פנימי, ולא בתגובה למה שהעולם החיצוני מכתיב להם. יש כל כך הרבה שיפוטיות וביקורת על אנשים שלא יודעים אם הם רוצים ילדים או לא, עד שהם מרגישים שאין להם מקום לדבר על זה. וזו בדיוק המטרה של הסדנה שלי, ליצור סביבה בטוחה שבה אנשים יחושו בנוח להביע את הרגשות שלהם. לדברי דוידמן, רצון זה דבר אחד והיריון זה דבר אחר לגמרי. אתה אולי רוצה לקנות רכב ספורט יקר, אבל מחליט בסופו של דבר לא לעשות את זה כי זה לא משתלם לך מבחינה כספית, היא אומרת. באותו אופן, אישה יכולה לרצות להיות אימא, אבל להחליט לא להביא ילדים כי היא רווקה ולא רוצה להיות אם חד-הורית. לרצות משהו ולהחליט לעשות משהו, אלה שני תהליכים נפרדים לחלוטין. אבל מי שחולם על רכב ספורט בגיל 40, יכול להגשים את החלום גם בגיל 60 כשיש לו מספיק כסף. במקרה של אישה בת 40 שמתלבטת אם להיכנס להיריון, מדובר בהחלטה כמעט בלתי הפיכה. מה אם בסוף הטיפול היא תחליט לא להביא ילדים ותתחרט על זה כל החיים? חרטה זה קודם כל סוג של פחד. הדבר הראשון שאנחנו עושים בקורס זה לשים את הפחדים בצד כדי לנסות להבין מאיפה הפחד הזה נובע. כשאנשים מדברים על פחד להפסיד משהו, הם מדברים על העתיד, אבל הפחד הזה מגיע ממקום כלשהו בעבר שדורש טיפול. כשמישהו אומר לי שהוא חושש שהוא יתחרט על זה בעתיד, אני אשאל אותו מה קרה לו בחיים שהוא מתחרט עליו. אולי קולג' שלא נרשם אליו, או הקריירה שבחר בה, או אולי אפילו מערכת יחסים מחורבנת עם אחד ההורים שעד היום ממשיכה לרדוף אותו. החשש מפני החרטה נובע מהדברים האלה שקרו בעבר. כשמישהו אומר לי משפט כמו, אני חושש שלא יהיה מי שיטפל בי כשאני אזדקן, אני מנסה להבין אם הייתה תקופה בחיים שבה הוא או היא חשו בודדים, שלא היה מי שטיפל בהם, או שאולי הם בעצמם לא טיפלו במישהו שהיה זקוק לטיפול. אנשים יכולים לגדול במשפחות גדולות מרובות ילדים ועדיין להרגיש בודדים. בסופו של דבר, רק מפני שיהיו לך ילדים, זה לא אומר שלא תהיה בודד. יכול מאוד להיות שיהיו לך ילדים ושהם עדיין לא ירצו שום קשר איתך. דוידמן היא פסיכותרפיסטית ובעלה תואר שני בייעוץ מ-SFSU, שלוחה של אוניברסיטת סן פרנסיסקו. בתקשורת האמריקאית נוהגים לכנות אותה מנטורית בהירות אימהית. Motherhood Clarity Mentor. הם מגיעים אליה ברכב בטיסה או משוחחים איתה בטלפון, נכתב עליה בכתבה גדולה שפורסמה ב-2019 בוושינגטון פוסט. הם מגיעים אליה לחוצים בחיפוש אחר תשובה או תחושה של השלמה. הם מגיעים אליה מפני שהם לא הצליחו לפתור את השאלה הגדולה ביותר של חייהם, האם אני רוצה להיות הורי? אחד הדברים הראשונים שאני מבקשת ממטופלים חדשים שלי זה להכין רשימה של כל הפחדים שיש להם לגבי ההחלטה, לשים אותה במעטפה ולהניח אותה במקום רחוק מהעין, מסבירה דוידמן על דרך עבודתה. פחד הוא לא מקום שמאפשר לך להגיע להחלטה נכונה. אני אומרת להם שהם לא יכולים לגשת למעטפה או לחשוב על שום דבר ממה שכתוב בה עד שהם מגיעים לבהירות בנוגע לרצון שלהם. גם על ילדים, באופן פרדוקסלי, היא מבקשת מהמטופלים שלה לחשוב כמה שפחות. אני מבקשת מהם לקחת הפסקה יזומה של חודש או חודשיים מכל דיון או שיחה בנושא של ההורות, היא מסבירה. במקום זה אני מבקשת מהם להכין רשימה של 5 החלטות חשובות שהם קיבלו במהלך חייהם. אני מבקשת מהם לתאר את התחושה שחוו כשהגיעו להחלטה שהיו שלמים איתה. בסופו של דבר זו התחושה שהם ראויים לה ושהם מסוגלים להגיע אליה גם בנוגע לילדים. בשלב הבא, כפי שהיא מספרת, היא מבקשת מהמטופלים שלה להיגמל מהרגל מגונה נוסף. טבלאות של בעד או נגד הן לא בהכרח דבר רע, רק שלא פעם הן משאירות אותך תקוע באותו מקום, היא מסבירה. ברגע שאתה מכין את הרשימה הזאת פעם ועוד פעם בלי שהיא מספקת לך בהירות, אז זה פשוט לא מועיל. במקום להתקדם, אתה ממשיך להתמקד פעם אחר פעם במה שאתה כבר יודע ולא מאפשר לעצמך לגלות מידע חדש שיכול לעזור לך לקבל את ההחלטה. באיזה מידע מדובר? תפיסות ואמונות שנמצאות בתת מודע של אנשים, צלקות שהם נושאים מהעבר, מסרים שהם קלטו כל השנים וגורמים להם לא לרצות לאכזב אף אחד, או לקבל החלטה שתתפס כלא נכונה. כל אחד מגיע עם מטען, עם פצעים, עם טראומות שהוא סוחב איתו, והוא לא מודע לקיומם ושלא מאפשרים לו להגיע להחלטה האמיתית של מה שהוא רוצה ומה שהוא ראוי לו. ומה לגבי כאלה שדווקא מודעים לטראומה ובגללה לא מעוניינים בילדים? למשל, נשים וגברים שאומרים שהם לא רוצים ילדים כי הם מפחדים לגמור כמו ההורים הגרועים שהיו להם. לא פעם הפחדים של אנשים הרבה יותר גדולים מכפי שהם צריכים להיות. ברגע שאתה מודע לפחדים האלה, אתה יוצר הזדמנות לחקור אותם ולטפל באותם הפצעים. זה מבטיח שלא תחזור על אותה התנהגות שחווית בעצמך. התעללות שמישהו עבר בעיניי היא כמו סוג של אובדן. הדרך להירפא מאותו האובדן היא להתאבל עליו, להתגבר עליו ולדעת לשים אותו בצד באופן שמפנה מקום לתהליך הריפוי. אחת מהנשים הרבות שפנו אל דוידמן היא לורן הופטמן, בעלת חברה לפרסום תוכן שיווקי. היא הייתה בתחילת שנות ה-40 לחייה כשהבינה שאם היא לא תביא ילדים לעולם עכשיו, אז כנראה היא כבר לא תעשה זאת. העובדה שגדלה בבית יהודי, היא מספרת בשיחה מביתה שבמנהטן, הוסיפה ממד נוסף של לחץ מלווה בלא מעט רגשות אשם. בתור יהודיה הרגשתי חובה להמשיך את השושלת היהודית, היא אומרת. רציתי שלהורים שלי יהיו נכדים. עד היום, המקום שבו אני מרגישה את הקושי הגדול ביותר עם ההחלטה לא להביא ילדים, הוא במעגלים היהודיים שסובבים כמעט תמיד סביב ילדים ומשפחה. אם זה בחגיגות בר מצווה, אם זה בסעודות שבת משפחתיות, בחתונות. הכל סובב תמיד סביב המשפחה והילדים. אין שום מעגל חברתי שמיועד לאנשים כמוני שקשורים קשר עמוק לדת ולמסורת היהודית ומצד שני בחרו לא להביא ילדים. אלא שלה, עניין הילדים לא קסה מעולם. לא רציתי להקריב את הקריירה שלי או לשנות משהו בנישואים שלי, היא מסבירה. במיוחד הבעיתה אותי המחשבה שיוולד לי ילד עם צרכים מיוחדים, היא מוסיפה. עם כל המטען הזה היא הגיעה לדוידמן. היא החלה בסדרה של 12 פגישות שכללו תרפיה, מדיטציה מודרכת, כתיבת מכתבים וניתוח של העבר המשפחתי. בפגישה ה-11, כשכבר הייתי נואשת, הגיעה נקודת המפנה שגרמה לי להבין שאני לא רוצה להביא ילדים, היא מספרת כעת. כמו לא מעט פגישות אחרות היא מספרת, גם זו החלה במדיטציה מודרכת. עיניים עצומות, נשימות עמוקות ודוידמן שהובילה אותה כל הדרך לבית נטוש במעווה היער. היא ביקשה ממני לדפוק על הדלת ושאלה אותי מי עמד מהצד השני כשהיא נפתחה, היא נזכרת. הדמות שנגלתה לי אז מול העיניים הייתה המכשפה מסיפור של גיאה שהחזיקה בידה תמונה של ילדה קטנה. באותו הרגע היה לי ברור לגמרי שזו התמונה של הילדה שכבר לא תהיה לי. כל הסדנה, כל 11 השבועות של המפגשים התנגזו לאותו רגע שבו הגעתי להחלטה הברורה הזאת שכבר לא יהיו לי ילדים משל עצמי. ואז הגיע הפורקן, מה שדוידמן מכנה שלב האבל. התחלתי לבכות, ממש פרצתי בבכי. התאבלתי על אותו פרק בחיי שנסגר באותו רגע, על כך שכבר לא אפוך לאימא. לאחר מכן היא התבקשה לכתוב מכתבים. אחד לילדה שכבר לא תהיה לי, ואחד להורים שלי שכבר לא יזכו לחבק נכדים. כשהופטמן מנסה לנתח מעמד מאחורי התובנה, היא מסבירה כי במהלך הסדנה, הבנתי שרציתי להביא ילדים מהסיבות הלא נכונות, כדי לשמח את ההורים שלי או כדי להמשיך את המסורת היהודית למשל, או מפני שרציתי שתהיה לי בת שאוכל להעביר אליה את התכשיטים שעברו אצלנו במשפחה מדור לדור, או שאוכל לקרוא לה אסתר על שם דודה שלי שהייתי מאוד קשורה אליה. כל אלה הן סיבות אנוכיות. אפילו החשש שלא יהיה מי שיטפל בי בזקנתי הוא לא סיבה לגיטימית. אתה לא מביא ילדים לעולם בשביל שהם יטפלו בך בהמשך, וממילא אין שום ערובה לכך שהם באמת יעשו את זה. בני הזוג אלכס, וול ופול בוסקי הגיעו לדוידמן לפני 12 שנים, 3 שנים לאחר שהתחתנו. גם הם התלבטו אם להביא ילדים. דמיין כמה זה היה לי קשה. הייתי בת יחידה לאימא שהיא בת יחידה להורים ניצולי שואה, אומרת וול. ואף על פי כן, היא מדגישה כעת, מעולם לא חש את האינסטינקט האימאי שנשים רבות מדברות עליו, אותה המשיכה טבעית להעניק, לחתל, להחזיק תינוק בידיים. לא הייתי נגד זה, פשוט לא הרגשתי שאני צריכה את זה כדי שהחיים שלי יהיו מלאים, היא מסבירה. אני זוכרת שיום אחד, כשהייתי בשנות ה-20 המאוחרות, אימא שלי אמרה לי משפט שאני לא יכולה לשכוח. אני לא יודעת אם את רוצה ילדים או לא, וזה בסדר. מה שכן, אני רוצה שאת תהיי מסוגלת לקבל את ההחלטה בכוחות עצמך ושהיא לא תיחפה עלייך. וזה הדהים אותי, שכבר אז היא הבינה שאני לא ממש החלטית בנוגע לרצון שלי להביא ילדים. מי שהיו הרבה פחות מבינים הם קרובי המשפחה בישראל. הרגשתי שהלחץ הגדול ביותר הגיע מצד המשפחה הגדולה שיש לי בארץ, אומרת וול. יש להם נטייה להשליך את הרגשות שלהם עלייך, להניח שאני אמורה להיות שבורה מכך שאין לי ילדים. הם היו אומרים לי כל הזמן משפטים כמו, אם את רוצה לדבר על אפשרויות הפריה כאלה ואחרות, נשמח לעזור לך. אלא שהיא ובעלה לא היו בטוחים מה הם רוצים, מה שהוביל אותם לסדרה של 12 מפגשים אישיים עם דוידמן. דבר אחד שאני זוכרת במפורש, זה שהיא אמרה לנו לא לדבר על התהליך זה עם זה מחוץ למפגשים איתה, אומרת וול. בוסקי מספר כי היה מפגש אחד, תרגיל אחד שאן עשתה לנו לקראת סוף הסדנה, הדמיה מודרכת. עצמנו עיניים בזמן שהובילה אותנו ליקום מקביל, למדינה רחוקה. אני זוכר שהכניסה אותנו לתוך מערה ושם פגשנו גרסה מבוגרת של עצמנו. אני זוכר שהגרסה המבוגרת, המנוסה של עצמי, אמרה לי באופן ברור שזה לא המסלול שלי, להפוך להורה, שלא יהיו לי ילדים. זו הייתה התשובה הברורה ביותר שקיבלתי עד אותה נקודה. בכל שאר התרגילים, הכל היה דו משמעי, לא החלטי. באותו רגע היה לי ברור מעבר לכל ספק שזו הייתה התשובה הסופית. הוא מספר כי חש אז שילוב של עצבות גדולה והקלה גדולה לא פחות. עד היום אני לא פעם חש סקרנות איזה אבא הייתי הופך להיות, הוא אומר. זה גורם לי להצטער על כך שלא אוכל לחוות את התחושה הזאת. אז אולי הוא קיבל את ההחלטה הלא נכונה עבורו. אני בשום אופן לא מתחרט על ההחלטה שקיבלתי. חשוב לו להעביר בנחרצות. אין לי ספק שזו הייתה ההחלטה הנכונה. בוקי אדקוג'י, תושבת פילדלפיה, נשואה בת 35, הגיעה לדוידמן לפני כחצי שנה, לאחר שלא הצליחה להיכנס להיריון באופן טבעי, והתלבטה אם לנסות טיפולי הפריה, אולי אפילו לאמץ או לוותר על כל הרעיון אחת ולתמיד. מצד אחד, לי ולבעלי תמיד היה ברור שאנחנו רוצים ילדים, היא מסבירה. מצד שני, מרגע שלא הצלחתי להיכנס להיריון באופן טבעי, הבנתי פתאום שאני לא ממש בטוחה איך אני מרגישה לגבי כל זה, היא מוסיפה. יהיה לי חשוב להיות בטוחה במה אני רוצה, גם באופן אישי וגם מה שנינו רוצים ביחד בתור זוג. זה שהיה בי רצון לילדים זה דבר אחד, אבל לא היה לי ברור אם זה מה שאני מחליטה באופן אישי ושנינו ביחד. מסביב היא מוסיפה נדמה שלכולם היה ברור מה היא צריכה לעשות. המשפחה שלנו ציפתה שנביא ילדים. הייתי מגדירה את זה סוג של לחץ רך, עדין, שנעבור את המסלול הרגיל של חתונה, בית וילדים. אבל לי היה חשוב להבין מה הרצון האישי שלי, מה התשוקה שלי, בלי כל רעשי הרקע מסביב. לצורך זה הם נרשמו לסדנה של 12 מפגשים קבוצתיים. בפעם הראשונה יכולתי להשתחרר מהבושה הגדולה, מהבדידות שחשתי עד אז. זה נכון שהנסיבות שלנו היו שונות משל זוגות אחרים, אבל הרעיון שיש עוד אנשים שמבחירה מודעת מחליטים לא להביא ילדים לעולם, היה מעודד ומנחם מאוד, היא אומרת. בסופו של התהליך הגעתי למסקנה שאני בן אדם עצמאי, שמסוגל לפעול באופן שלא חייב להתאים לרצונות של ההורים או של המשפחה הקרובה, היא מסבירה. הסדנה הזאת עזרה לי להבין שבדיוק כפי שניהלתי חיים מלאים עד אז, כך אני יכולה להמשיך לחיות חיים מספקים גם בלי ילדים ושהחיים שלי לא יהיו שווים פחות או מוערכים פחות, רק כי בחרתי לא להפוך להם. הרהורי חרטה היא מדגישה כמעט שאין לה. זה כמו להתחרט שלא ביקרת במדינה שמעולם לא היית בה, היא אומרת עכשיו. אחת הסיבות שאין בי חרטה היא שברגע שקיבלתי את ההחלטה ביחד עם בעלי, עברתי תהליך של אבל שבו השלמתי עם האובדן של מה שכבר לא יהיה לי. אם כך, שכבר לא אהפוך לאימא, ואם כך שלא יהיו לנו ילדים. מבחינתי מדובר בהחלטה סופית. מטופלת אחרת, מורה מסן פרנסיסקו, ושמה ג'ני קנדי, הגיעה לדוידמן לפני 20 שנה, בגיל 37, זמן קצר לאחר שהתחתנה. מגיל צעיר ידעתי שאני לא רוצה ילדים, היא מספרת בשיחת טלפון מביתה. אני זוכרת שכבר כילדה קטנה כל החברות שלי היו משחקות בבובות, ואני הרגשתי שאני לא בקטע. הרגשתי שאין לי את האינסטינקט האימהי שיש לנשים אחרות. בנוסף, כפי שהיא מספרת, חששה שתהפוך לאם גרועה, כפי שהייתה אמא שלה. הייתי הקטנה מבין 8 אחים ואחיות שסבלו מהתעללות פיזית ורגשית ומהזנחה. ההורים שלי ילדו כל שנה ילד נוסף, ואני לא חושבת שהם עצרו רגע לחשוב כמה ילדים הם רוצים ואיך הם מתכוונים לטפל בהם, היא אומרת. כשפגשה את בעלה, הבהירה לו כבר בראשית הקשר, שאם הוא רוצה ילדים, שימצא לעצמו אישה אחרת. אבל לאחר החתונה היא מוסיפה, החלה לשקול מחדש את מה שהיה נראה לה מנוי וגמור במשך כל כך הרבה שנים. מכאן הדרך לדוידמן הייתה קצרה. במשך קרוב לשנה הם נפגשו אחת לשבוע, פתחו פצעים ישנים, דיברו על הילדות, על ההורים, על ההתעללות, ההזנחה, על כל הפחדים שלא הרפו מג'ני כל השנים. אין עזרה לי להבין שאני לא חייבת לחזור על הטעויות של אמא שלי, היא אומרת. שהעובדה שאני מודעת לטעויות שאמא שלי עשתה, שאני מכירה בחסרונות של ההורים שלי, מלמדת שאני בן אדם שונה, שאני לא אחזור על אותן הטעויות. היא הרגישה שאני הרבה יותר בריאה נפשית מאמא שלי, ושבניגוד אליה אני אוכל לחוות את ההנאה הגדולה באימהות. היא הסבירה לי שאין סיכוי שאדם בריא כמוני יזניח את הילדים שלו כפי שאמא שלי עשתה, או יגיד לילדה שלו אני מצטער שנולדת, כפי שההורים שלי אמרו. גם במקרה של קנדי, התמונה התבהרה לה בבת אחת, ברגע שניקז לתוכו שנה שלמה של טיפולים, ושהסתיים בפורקן רגשי, מנווה בפרץ בכי ובתחושה גדולה של קתרזיס. אן הניחה הרבה פתקים בתוך כובע, כשבמחציתם כתוב שיהיו לי ילדים, ובחצי אחר שלא יהיו לי, היא נזכרת. ואז היא ביקשה ממני לבחור פתק, לפתוח אותו בבית, ולנסות לחיות עם מה שכתוב שם במשך שבוע. כשפתחתי את הפתק וראיתי שכתוב בו שאני אהיה אימא, פרצתי מיד בבכי גדול. באותו רגע היה לי ברור, מעבר לכל ספק, שזו הייתה ההחלטה הנכונה, שזה מה שאני צריכה לעשות. אני באמת רוצה להיות אימא? כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.